פרק זה שלא קריטי מובא לכם בחסות שייקספיר, שבלעדיו לא היו לי איתי אוזניות.
תודה שייקספיר, תודה, תודה.
תודה שייקספיר.
תודה שייקספיר.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום! וברוכים הבאים ללא קריטי. פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על.
פודקאסט על!
אני ילד הן. ואיתי נמצאים. איתי חורב.
אלן.
ועמית בלום האגדי.
אלן, אלן.
אני מבקש עד הפרק הבא שגם לי יהיה תואר.
איזה תואר אתה רוצה?
איתי חורב.
המעצבן.
The Tranquil?
איתי חורב.
המשוגע.
הנדיר. אתה לא מקבל לג'נדרי.
היי חברים, איפה היינו? מה עשינו? אנחנו באנתולוגיה שוב. פרק 2 של האנתולוגיה שלנו, אולי זה פרק 2, אני לא יודע. לא הולך להתחייב פה על מספרים של פרקים, מה זה שטויות האלה?
זאת גם אנתולוגיה בלי סדר כרונולוגי, אז יכול להיות שאתם...
אנתולוגיה בלי כרונולוגיה...
שביעי.
אז כדי להזכיר בקווים כלליים, אנחנו באנתולוגיה שלנו, שבה אנחנו מספרים איזשהו סוג של סיפורו של עולם שיסתכל עליו בכל מיני כיוונים, ואנחנו מתחילים אותו בזה שאנחנו הולכים ליצור לנו עיר במשחק נהר אחר לחלוטין, an altogether different river, שאנחנו התחלנו לשחק, ואנחנו בנינו לנו דמויות. במשחק הזה אנחנו הולכים לספר בעצם את הסיפור של עיר וההשתנות שלה, ועל מה זה לעזוב עיר ולחזור אליה, ומה זה להישאר. אני אתאר לכם קצת את הלוח שלנו למאזיננו בבית, שתבינו קצת מה הולך פה בערך. יש לנו את המפה של העיר עכשיו, ויש לנו את המפה של העיר פעם, הם כרגע מפות זהות. כי עשינו קופי פייסט אליהן, פשוט, זה פשוט הדברים שאנחנו כבר ביססנו במשחק. יש לנו את הדמויות שלנו עם מפת מערכת היחסים ביניהם. מה שחשבתי שנעשה זה רגע נציג במהירות את הדמויות שלנו, ואת הסיפורים העצובים וקורעי הלב שלהם, ואת היחסים ביניהם, ואז נתחיל לשחק.
אוי, אני חושב שלא כתבתי את...
אני זוכר בערך, כן.
האמת שאני לא זוכר בכלל.
היה מאבק בין פושעים לפני שנים.
כן. היו את האלה שהם יותר אנשי עסקים, ואלה שהם יותר גנבים ממשפחה. והוא היה מהצד של הגנבים ממשפחה.
האבא של ריניק הוא היה פרן, והוא היה אחד מאלה שהיו במתנגדים למי שמוביל היום את גילדת הגנבים, והוא סגר יחד עם מי שהוביל את המתנגדים, והם נתלו, ו... בסה.
כן.
אז תמשיך לספר, כי אני סיפרתי את מה שאני זוכר.
אני נשארתי בעיר במהלך השנים, ובתקופה הזאת בניתי תאוות נקמה מסוכנת, שזה אומר שעוררתי בכל מיני אנשים שחיים בעיר, רצון לנקום על אותם כמה חברי גילדה שהוסגרו והוצאו להורג. כל העסק מאוד מבעבע ומוכן לאיזושהי התפרצות או משהו כזה. ושחקתי היסטוריה ומורשת, כי האמת שאני לא זוכר מה בדיוק אמרתי שם, אבל אני פשוט אתן לזה פירוש חדש עכשיו, שאולי הוא דומה, וזה שכל הרצון לנקמה הזה הוא קצת פגע באותה היסטוריה של גנבים ומשפחה, ואנחנו כאן אחד בשביל השני, כי הנה אנחנו לא אחד בשביל השני, אנחנו כאן בשביל לנקום.
אוקיי. Okay. עמית, בוא נעשה את זה בסדר הזה.
בכל מקרה אני משחק את מר בקט, וזה השם שלו, מר בקט. התואר שלו הוא מהנדס אורחות. גדל במשפחה עמידה, היו חיים מאושרים וטובים. עד שהייתה תאונה והתחילו חיכוכים וויכוחים במשפחה, אז בסופו של דבר החלטתי לעזוב את העיר. לצאת מהעיר, לחפש טכנולוגיות חדשות, דרכים חדשות לבנות קשרים במקומות שנראה שאי אפשר לגשר ביניהם. הסיבות שחזרתי זה כי יש דברים שלא נאמרו שרודפים אותי ומשפיעים עליי ועל העבודה שלי, והרגשתי צורך לחזור ולתקן את מה שנשבר.
שזה עם המשפחה שלך בסופו של דבר, אם אני מבין נכון.
כן.
כן?
כן.
אוקיי.
אז הדברים שלקחתי איתי זה מילים שלא נאמרו, ודברים שהשארתי מאחור זה רגע של אושר ופליאה.
רגע, יש לנו פה גם שאלות. איתי, איזה שאלות אתה משאיר איתך, אתה מביא איתך למשחק, ועמית אתה אחריו?
אז השאלות שלי הן, האם אתם נותרים לטינה על השינוי שהבאתי? ומה הדבר הכי חשוב שמשאיר אותי בעיר?
כן, עמית.
השאלות שלי זה, האם איחלת שלא הייתי עוזב את העיר, או שלא הייתי חוזר לעולם? והאם חזרתי לתמיד, או שאזוב פעם נוספת?
אז אני משחק את שמן עתיד ברזל. שמן זה התואר שלו, עתיד שמו הפרטי, ברזל שם המשפחה שלו. הוא היה כנער שוליה במשפחה של אומנים שיצרו יציקות ברזל בתחום שהיה עדיין נשלט על ידי אומנים. לתחום התחיל להיכנס מיכון תעשייתי בסופו של דבר על ידי משפחה, אולי שמעתם עליה, משפחת בקט, לא יודע אם אתם מכירים, התחילו להכניס מיכון. אנחנו יצאנו למאבק נגד המיכון הזה, וזה היה מאבק אלים, בתוכו אנחנו גם עשינו כל מיני מחאות, עשינו חבלות, אנחנו גייסנו גם את השירותים של ריניק ושל אנשים אחרים מהגילדת הפושעים בגילדת הגנבים למאבק הזה. ומתישהו בתוך המאבק הזה מישהו הטיל עליי כללה, והכללה נתנה לי אף של חזיר. אני אחרי שהבנתי שאין דרך פשוטה לפתור את הבעיה הזאת, אני יצאתי לחפש מרפא. זה היה לי מאוד מאוד חשוב, וגם הייתי צעיר כזה מאוד מאוד יפה תואר ועסוק בכמה הוא חתיך ויפה. יצאתי לעולם לחפש מרפא, ראיתי ערים רחוקות, למדתי מחכמים מכל מיני סוגים, ולמדתי גם את חוכמת הרוחות, לכן אני נקרא שמן. ועם השנים השלמתי שאני לא אמצא מרפא פשוט לכללה, וגם אולי כבר פחות אכפת לי. אני רוצה לחזור למשפחה שלי ולנסות ליישר איתם את הדורים. אז כאמור, אני לקחתי איתי כללה מרה, ואני השארתי מאחור את עול החובה למשפחה. המשפחה כמובן איבדה את העסק, וכעת הם פועלים פשוטים בעבודות המתכת התעשייתיות שבעיר. מה שכן, מחוץ לעיר, אני ומר בקט טיילנו ביחד במשך איזושהי תקופה, ואפילו התיידדנו לפני שהבנו את הקשר, ואז ככה אולי התרחקנו יותר, לא יודע כמה בנימוס, אנחנו אולי עוד נבחן את הדבר הזה. השאלות שאני לקחתי לעצמי זה, האם תישאו את העול איתי או תעזרו לי להיפטר ממנו, ואילו תינות או חובות כבר הסדרתי. ועכשיו, נתחיל במשחק. Thank you. מוזיקה, איזה כיף, מוזיקה מקורית בשביל הסדרה. אוקיי, צריך לבחור שחקן אחד שיעשה את התור הראשון. אנחנו עכשיו עושים את הדבר שנקרא סיבובי הביסוס, צריך לעשות שני סיבובים שנקרא establishment rounds. יש דבר אחד שאפשר לעשות בסיבוב הביסוס, שזה להציג אספקט של של העיר. מה שצריך לעשות זה קודם כל לשלוף קלף מהחפיסה שיש לנו, החפיסה הזה באתר השני ששלחתי לכם, ואז אתם רואים את המפתח פה, כן? מה שיש לנו פה, אנחנו נספר למאזינים, יש לנו מפתח פה לקלפי משחק רגילים, כשעלה זה מיקום, לב זה תושב, טלטן זה מסורת, ויהלום זה אירוע, ויש כאילו לכל אחד מהקלפים משהו, לכל אחד מסוגי הקלפים, אנחנו נשלוף קלפים וזה ייתן לנו את הדברים שאנחנו צריכים להשתמש בהם. בקיצור, זה היה הסבר נורא נורא ברור, אני בטוח. צריך לשלוף קלף ולהציג בעזרתו אספקט חדש של העיר, שמבוססת על מה שכתוב, על הפרומפט שיש על הקלף, מיקום, תושב, מסורת או אירוע שקשורים לעיר ולדמויות, כן? אחד מהדברים החשובים, שכל דבר שאנחנו מציגים צריך להיות קשור איכשהו לדמות שלנו. דמות שחוזרת, כן? דמות חוזרת, כמו הדמות שלי והדמות של עמית, צריכה להציג אספקט של העיר כמו שהיא הייתה בעבר, לפני שעזבנו את העיר. אם אנחנו דמות שנשארה, כמו איתי, אתה מציג אספקט של העיר כמו שהיא בהווה. אפשר לפרש את הפרומפטים באיזה אופן שאתם רוצים. צריך להסביר איך הדמות שלכם קשורה לאספקט של העיר שהצגתם, ומה הם מרגישים לגבי זה. תציירו או תכתבו משהו שמייצג את האספקט הזה של העיר במפה הרלוונטית, או העיר שהייתה, או העיר שנשארה, ותוסיפו קווי מערכות יחסים רלוונטיים ואספקטים לדמות שלכם, לפי הצורך. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, שני כאלה סבבים, אוקיי? ואחרי הדבר הזה אנחנו ניתן לעיר שם. אז מי רוצה להתחיל?
יאללה, אז... 4 יהלום.
מצוין, אז מה זה 4 יהלום?
4 יהלום זה אסון או טרגדיה.
אירוע.
אירוע.
ואתה צריך להציג, כמו שאמרתי, אסון או טרגדיה בעבר, לפני שעזבת את העיר.
מעולה. במקרה.
במקרה.
הכינותי מראש.
במקרה סיפור הרקע שלי.
כן.
זה על תאונה שהייתה.
אז תספר לנו על התאונה הזאת ותייצג אותה.
אז המשפחה שלי, משפחת בקט, אנחנו בנינו גשרים ודרכים. ופאר היצירה שלנו, אחד הגשרים הכי מפורסמים שנבנה על ידי משפחת בקט, קרס. ולא סתם שהוא קרס, הוא קרס בזמן שאב המשפחה, הבקט הזקן, עמד עליו ונשא נאום על היציבות ועל הטכנולוגיות החדשות שמשפחת בקט מכניסים לתחום הנדסת האורחות. הגשר התמוטט איתו, עם הרבה אנשים שהיו על הגשר, והוא התמוטט על אחת המסילות שנמצאות בעיר. זאת הייתה תאונה מאוד מאוד קשה, גם לעיר וגם למשפחה.
אז זה בעצם חלק מהסיבה גם שאתה עזבת.
זה בהחלט חלק מהסיבה שאני עזבתי.
זה הוביל לשבר במשפחה?
זה הוביל לשבר במשפחה, אבל הייצוג של זה, לפחות ממה שאני זוכר, זה הגשר הארוס. אני לא יודע אם, אם פינו אותו או שישאירו אותו בתור אנדרטה או זיכרון בעיר, אבל כשאני...
אז בוא תצייר אותו בעבר ונראה איך זה בהווה.
באיזה מפה אני מצייר אותו? במפה שהייתי?
כן, במפה של העבר, כן. זה שבור.
הגשר השבור. ו...
כמו הלב. כמו הלב של מר בקט.
ליבו של בקט סוער בו.
וזה הגשר השבור שהתמוטט.
הוא מעל, הוא כאילו גשר של מעל מסילה.
כן.
הוא גשר של, של הולכי רגל.
אני חשבתי שזאת מסילה תת-קרקעית.
לא בטוח.
במקרה, okay, בחלק הספציפי הזה לא. זה גשר של הולכי רגל, בגלל זה גם עשיתי לו קווים שזה כאילו מדרגות. או ניסיתי לפחות.
יפה. לא, בסדר גמור. יפה, לדעתי עשית את מה שאתה צריך לעשות. נמשיך בסבב.
אני אכתוב פה פשוט, נקרא לזה גשר הזיכרון. גשר הזיכרון של משפחת בקט.
זה נשמע לי בסדר. רגע.
אני שלפתי את מלך לב, שזה אומר רוח רפאים כלשהי.
ואתה מדבר על היום.
ואני מדבר על היום, ואני חושב שאני אזרום עם מה שעמית עשה, ואת האזור שבו היה הגשר, שאני לא יודע אם, אם הגשר קיים היום או לא, אנחנו אולי נחליט על זה אחר כך, אבל אני כן יכול להגיד שבאותו אזור, עד היום, נמצאת רוחו של סבא בקט.
זה נשמע לי בסדר, אבל תזכור שהדבר החשוב שצריך לעשות זה להגיד איך זה קשור אליך.
אז אולי אני לא אעשה את זה. גם אולי אין לי מושג איך לצייר את רוחו אליך. של סבא בקט. לא, אני חושב שמה שיקרה זה ש אני עדיין לא יודע מה, מה קורה עם הגשר הזה היום, אבל אני יכול להגיד שלפני שנים, כשהוא עדיין היה שבור, היו משתמשים בו.
לא, אבל אתה צריך להגיד על דברים של היום.
בסדר, היום יש בו את הרוח, באזור.
הבנתי, אז זה כן מה ש... אז לא הבנתי.
אם אני אספר את הסיפור, אתה תבין.
אז תספר, תספר.
אני יכול לספר שבעבר, כשעדיין היה שם גשר שבור, שאולי עדיין נמצא שם גם היום, אני לא מחליט בקשר לזה, הוא שימש כגרדום. ושם תלו את את אבא של ריניק, ולכן רוחו של אבא של ריניק היא זו שרודפת את המקום, ועכשיו אני צריך להבין איך אני מצייר רוח רפאים. תתכוננו לאיזה משהו מפקמן.
הבנתי. טוב, אני שולף קלף. לשלוף או לחכות לך?
תשלוף, אני יכול לצייר בזמני החופשי.
יצא לי 9 עלה. 9 עלה זה... אוי ואבוי.
מה יצא לך?
הוא צייר לי פה בזמן שאני... זה... כן, אז קודם כל כן, עלה זה מקום. אז המקום הוא מקום של קונפליקט ומריבה.
צריכה להיות החלטה שלך, או שאנחנו יכולים לייעץ ל...
בוודאי שזה החלטה שלי.
לא, אבל אנחנו יכולים לתת רעיונות וכאלה?
אז אם לא יהיה לי. אבל יש לי. בוא.
אוקיי, טוב.
בסדר, אז אני צריך לעשות אלמנט מהעבר. אז האלמנט מהעבר שאני... שהוא מקום של קונפליקט ומריבה, אני אעשה את המפעל. את המפעל, את אזור התעשייה, את אזור התעשייה שזה במפלסים התחתונים של, של העיר כמובן, ושם יש את האזור ש, שאנחנו, היה בית המלאכה שלנו, והאזור שבו התחילו גם כמובן בתקופה היא לבנות מפעלים חדשים, אז אני יוצר את זה, וזה מקום שהוא היה מוקד באמת מלחמה שהייתה לנו פה. אז אני שם פה את את הפעמון, ואני כותב שזה אזור הקרבות. אני כתבתי את זה בגודל הכי קטן שאי פעם נכתב משהו בהיסטוריה של כתב. זה הסבב הראשון. בואו נתחיל לסבב השני. שלוף לנו קלף.
אז באותו סדר?
כן, כן.
כן,
okay. נראה לי. נראה לי שזה הולך להיות הסבב שלנו.
10 טילטן.
שטילטן זה מסורת.
מסורת. עשר טילטן, זה יריבות מקומית. ואני מדבר על משהו שהיה, נכון?
שהיה, כן.
אוקיי. אז יש לנו משפחה מתחרה, והם, עוד רגע גם יהיה לי את השם שלהם. אוקיי, בקסטר. משפחת בקסטר. והם מתחרים על פרויקטים בעיר.
החלאות.
או לפחות הם התחרו
אז.
עד שאני עזבתי. אני אצייר את האחוזה שלהם. ואני אתמקם אותה בעיר. את האחוזה של משפחת בקסטר.
היא צריכה להיות כמובן במפלסים הגבוהים לאור השמש. לענייננו, ריניק, שלוף את הקלף שלך.
אני חשבתי שאנחנו נעשה פה יד אחת נגד הבקטים, וככה...
לא יודע, אתה נראה לי סנטימנטלי מדי. יאללה, אבל
נראה. יצא לי שלוש עלה.
שלוש עלה.
שלוש עלה, זה... מקום מפגש, או איך אני אתרגם לנדמרק?
אתר?
איזשהו, כן, אבל אני דווקא...
נקודת ציון? נקודת ציון?
כן.
נקודת עניין?
כן, אבל אני חושב שזאת לא, כאילו זה, חשבתי על איזושהי אנדרטה, אבל אין לי כל כך רעיונות לזכר מי, אז לא, אז אני אעשה את זה פאב. פאב קטן, שנמצא קרוב לחוף, לא מאוד, שהוא...
מפלסים נמוכים, מפלסים גבוהים.
מפלסים נמוכים, כמובן, כי זה מקום מפגש של החבר'ה של ריניק, שכאילו האחווה, איך שהם לא קוראים לעצמם, כי הם לא רוצים להיות הגילדה, הם נפגשים שם, המקום סובל מלא מעט פשיטות.
בדיוק רציתי לשאול, איזה השלכות יש להיות לא מהגילדה? זה בטח לא פשוט.
כן, כי הגילדה כל הזמן, כאילו זה לא כל הזמן, זאת לא מלחמה פעילה עכשיו, ובסופו של דבר גם הגילדה תראה רע אם הם כל הזמן יגרמו לזה שיעשו פשיטות על הפאב הזה, שהוא גם לא פאב, הוא לא שייך למשפחה של ריניק, או למישהו, כאילו זה פשוט פאב שהם החליטו שיהיה שלהם. יקראו לו מגף הזכוכית, ואין לי מושג למה קוראים לו ככה. אולי יום אחד נמציא לזה הסבר, אבל כמו שאמר,
אני יודע למה.
אראגורן זה לא היום, אוקיי, זה כן היום.
לא, נראה לי שיש לי הצעה. הם מגישים שם, כאילו, יש סיפור שלם. אנחנו לא נספר את הסיפור עכשיו, זה ארוך, כן? אבל העניין הוא שהם מגישים כאילו, יש להם כאילו מגים שהם כאילו זה, שהם נראים כמו מגף.
זה נשמע לי כמו רעיון נהדר, אני תומך, ואני אנסה לצייר את המקום בחוסר כישרון, כי אני לא עמית.
פשוט תצייר מגף.
צודק, אני חשבתי לצייר שלט עם אגף, אבל אף אחד לא יראה אותו, אז במקום זה אני אהפוך את הבניין למגף.
אולי הוא גם נראה כמו מגף. בית מגף כזה.
ולמאזיננו, גם לי אין כל כך הרבה כישרון.
חבר'ה, הציורים שלכם מהממים, האנשים לא יכולים לתאר לעצמם את היופי שהולך פה. כן, אתם רואים, הם לא רואים את זה, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים.
אתה לא תפרסם לינק בהערות של הפרק?
לא נראה לי שזה מיותר. אני חושב שמישהו יסתכל על הלינקים שפרסמנו בעבר, אני לא חושב.
מאזינים, אם הסתכלתם על הלינקים שפרסמנו בעבר, תגידו לנו.
כן, זה נכון. אם מישהו יסתכל חוץ מאיתנו על המפות של שפע דגה.
מה, קסם רחוב...
אבל בקסם רחוב לא עשינו מפה.
לא.
וגם לא פרסמנו שום דבר. לא, פרסמנו את המפה של שפע דגה. של
השנה השקטה.
של השנה השקטה.
אולי עוד מקום שעשינו מפה.
אני לא חושב.
היה עוד משחק שהיה
מפה. היה את השנה שכתב, היה את אקס נובו.
זהו.
נכון, ואקס נובו. גם ואקס נובו פרסמנו מפה. נכון, נכון, פרסמנו גם את המפה שם. שגם אותה לדעתי אף אחד לא נכנס לראות. אז זה מגף הזכוכית. מעולה. עכשיו אני אשלוף. שש לב. לב זה תושב ושש. זה היסטוריון או זקן שבט. אז אני הולך לספר, וזה אנשים שהיו פה פעם. אז אני אספר על מרתה. מרתה, כשהכרתי אותה, היא הייתה צעירה שחקרה ואספה מידע על תנאי העובדים בתעשייה, בכל העיר. אספה על זה מידע, השיגה כל מיני העתקים של נתונים כלכליים של מפעלים שונים, על מסכורות בכל מיני מקומות כאלה, והיא הפכה להיות איזה סוג של מוקד ידע כזה, של כל מי שהיה עסוק בתוך השאלה של מה שקורה לעובדים בתוך בתקופה של המאבקים, של המאבקים. אז אני באמת לא יודע מה קורה עם מרתה היום. בזמנו היה לה איזשהו מרתף באיזשהם במפלסים התחתונים, ששם היא בעצם ריכזה את הארכיון שלה. אז אני חושב שאני אצייר את הארכיון שלה. אני אעשה את זה, הוא יצג אותו עם איזה ערימה של ספרים, נראה לי.
מה זה התלת מימד הזה?
מה זה הסטנדרטים האלה?
אחרי זה אתה נוזף בנו שאנחנו משקיעים?
אני לא רוצה להעליב אתכם, אבל אני משקיע קצת יותר מהר.
תמידים, אלעד מגיע עם טאבלט של ציירים.
זה נכון. ואז משוויץ עלינו.
כן, תופס עלינו ישבן.
אני שם את הספרייה כאן. תצטרכו להאמין שזה במפלסים הנמוכים. כאמור, היא הייתה קשורה, כאילו, אני בתור מי שהיה פעיל שם בתוך המאבקים, הייתי כמובן מוצא אצלה מידע. זהו, סיימנו את שני הסבבים שלנו. אנחנו עכשיו צריכים לעשות רגע משהו, שנייה. אוקיי. עכשיו, אחרי שהיינו עשינו שני סיבובים, צריך להחליט על שם לעיר, ואז אנחנו צריכים לעבור ל-Exploration Rounds. אז בואו נחשוב על שם לעיר שלנו. אתם רוצים להיעזר במשהו? רוצים
לאור המקומות שהוספנו, אני חושב שאני אקרא לה נווה צער.
אגם הפעמון.
אהבתי את זה. פעם היו פה כאילו המון כנסיות או משהו כזה, והיו מצלצלים בפעמונים, אולי בגלל זה גם עסקי הפעמונים פה.
והברזל.
סבבה, אגם הפעמון?
אני יצאתי, אני בעד.
כן, זה גם מסתדר לי טוב עם הספר שאני מתכוון לגנוב ממנו מלא, אז כן.
אז נראה לי שסגרנו, יופי. בוא נכתוב לנו את השם שלנו, איפשהו. עכשיו אנחנו עושים סיבובי סקר, איך אתה מתרגם exploration round? סיור, חקירה.
אוקיי.
נכון?
גילוי,
כאילו, טוב, גילוי, כן. גילוי, מעולה, גילוי זה הכי טוב. אז אנחנו נעשה סיבובי גילוי. בסיבוב גילוי אנחנו יכולים לקחת אחת מהפעולות הבאות בתור שלנו, ואז לעבור הלאה. הפעולות הן לגלות אספקט של העיר שהשתנה, או לשאול ולענות על שאלה בעזרת סצנה, ופה נראה לי יכול להיות שאפשר להשתמש בשאלות שלנו, אגב, לשאלתכם. בשביל המשחק הראשון אנחנו ממליצים לעשות רק את אספקט שהשתנה בסיבוב סיור הראשון. אחרי הסיבוב מה היה התרגום שבחרנו? לא סיבוב,
גילוי.
סיבוב הגילוי הראשון. אחרי הסיבוב הגילוי הראשון חוזרים לסיבוב ביסוס נוסף, ואז עושים אחד כזה, אחד כזה. אז נראה לי שאנחנו נעשה את הסיבוב גילוי הזה, ואז אנחנו נסיים. בסדר? להיום? נראה לכם סביר, נכון?
כן. בסיבוב גילוי שולפים קלפים, או שפשוט בוחרים אספקטים קיימים?
שנייה, בוא נסתכל על ההנחיות של סיבוב גילוי. זה לא, זה שוב, זה בחוברת. אתם שוב מוזמנים לפתוח אותה, יש לי תחושה שאני היחיד שמסתכל בחוברת, אבל שלחתי אותה פעם.
תחושתך נכונה.
אני יודע. אוקיי, אז סיור, להראות אספקט של העיר שהשתנה. תבחרו אספקט שכבר בוסס באחת ממפות העיר. זה לא משנה אם אתה חוזר או נשאר. אפשר לבחור איזה אספקט שאתם רוצים. אם אתם בוחרים אספקט שנמצא בעיר בעבר, תשנו, תתארו איך האספקט הזה השתנה או לא השתנה בשנים שעברו, ואיך האספקט הזה בהווה. אם בחרתם אספקט של העיר בהווה, תתארו איך האספקט הזה השתנה בשנים, ואיך הוא היה בעבר. אוקיי? בקיצור, די פשוט. אספקט בעבר, תתארו איך הוא השתנה או לא השתנה עד ההווה. אספקט בהווה, תתארו איך הוא היה בעבר והשתנה מאז. תתארו איך הדמות שלכם קשורה לאספקט הזה בעיר, ואיך אתם מרגישים לגבי, איך הרגשות שלכם לגבי האספקט הזה השתנו במהלך השנים, אם בכלל, או איך אתם השתניתם עם היחס לאספקט הזה. תשאלו דמות אחרת, איך הדמות שלהם קשורה לאספקט הזה, ואיך הרגשות שלהם על האספקט הזה השתנו במהלך השנים, ואיך הם השתנו ביחס לאספקט הזה. אפשר לבחור אם לעשות את השיחה הזאת in character, כאילו במשחק, או לא. זה עשוי להוליד שאלות חדשות, שכל אחת מהדמויות עשויה להתעניין בלבחון בסצנות עתידיות. תכתבו שאלות שעולות לכם, ותשאירו אותם להמשך. ותעדכנו את המפה כמובן בציורים. אז כאמור, אני מציע שנלך עם ההנחיה שלהם, ונעשה רק סצנות כאלה, ורק אספקטים כאלה, ועם סצנות נחכה למשחק הבא שלנו. מה אתם רואים?
אוקיי.
אוקיי.
אז בואו נעשה סבב של זה, עמית.
אני רוצה לקחת את הגשר מהעבר ולהגיד שפינו חצי ממנו וחצי ישאירו בתור אנדרטה. וזאת אנדרטה גם לזכר האסון וגם... כלומר, הנספים באסון, וגם לאן גאווה יכולה להוביל אנשים.
היבריס. אז תייצג את זה, מגניב. תגיד לי, יכול להיות שמשפחת בקסטר בנו את הגשר הזה?
זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני.
יופי, אהבתי.
זה ממש ממש נשמע לי הגיוני.
איך התחושות שלך לגבי זה? ואיך הם השתנו? עכשיו שאתה נתקל, אני מניח שאתה לא ידעת שאולי, אני לא יודע אם ידעת או לא, אין לי מושג מה היה הקשר שלך עם העיר, אבל כן, איך התחושות של מר בקט לגבי כל האירוע הזה?
מר בקט מבין שמשפחת בקסטר עשו פה מהלך פוליטי מלוכלך. וזו התייחסות שלו. הם בנו את האנדרטה הזאת, ובעצם הם שמו לעין כל את אחת הטעויות המרות ביותר בהיסטוריה של משפחת בקט. והם גם יוצאים בצורה של, הנה אנחנו זוכרים את הקורבנות, הנה אנחנו מראים את הטעות שלהם, והנה אנחנו יוצאים הכי גדולים פה, ובואו תעבדו איתנו. לפחות בשבילי זה כואב מאוד, הניצול הנפשע הזה של האירוע.
אתה צריך לשאול דמות אחרת על הקשר שלה לאספקט הזה של העיר, ואיך הרגשות שלה השתנו לגבי זה במהלך השנים.
אני רוצה לשאול את הדמות שלך, כי הדמות שלך הם האנשים, האומנים שנפגעו על ידי משפחת בקט. ואני סקרן איך הדמות שלך מרגישה לגבי זה, ולגבי האנדרטה הזאת.
אני חושב שאני אצייר את זה, אנחנו לא מדברים, כי אני לא חושב שאתה יודע את הדבר הזה, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לראות את עתיד המבוגר לבוש באורות תפורים, נראה מאוד לא במקום בעיר הזאת, הולך גם עם האף חזיר הזה שככה באמצע הפרצוף שלו, אבל עם פרצוף ככה די עצוב, מסתכל על אנדרטת הזיכרון, כי הוא נזכר בחבלה שהוא לקח בחלק, שמוטטה את הגשר.
איזו תדמה.
פעם פעם פעם.
הוא מצד אחד לא גאה בזה, בהחלט לא. זאת אומרת, הוא חושב שזה, אולי זה אפילו תרם גם כן לעזיבה שלו, התחושה שגם עשו פה דברים קשים, או לא רק זה שהוא רצה להתחמק. אבל היינו נואשים. לא יודע, ככה הוא מצדיק לעצמו את זה לפחות. כי הרעיון היה לפגוע בבקטים, זה נראה פחות טוב כשנפלו שם כל מיני אנשים שהיו שם סתם וזה, וגם אולי לראות את הבקטים עצמם שהיו שם נופלים. זה לא היה באמת מספק או משמח.
איזה דרמה. איזה דרמה, איזה מתח, מה יהיה פה?
זהו, זה מה שיש לי לומר בעניין הזה.
איתי, נראה לי תורך.
כן. אני חושב שאני אקח את האחוזה של משפחת בקסטר, אז מה שקרה זה שהאחוזה הזאת מאוד גדלה בשנים שעברו. היא תופסת שטח הרבה יותר גדול, היא ממש... זה כבר לא אחוזה, זה כבר ממש כאילו איזשהו רובע של המשפחה, שזה כל מיני מחסנים מלאים בסחורות ובנקים ודברים כאלה, לא תעשייה, כי הם רוצים לשם אוויר נקי. התעשייה היא קצת מזרחה משם, אני מניח.
מזרחה ולמטה.
כן, אבל הם בהחלט הפכו להיות עוד יותר דומיננטיים בעיר בשנים שעברו.
מעצמה, מעצמה.
בדיוק. ואני אמור להגיד משהו עכשיו, או לשאול שאלה, את אחת הדמות האחרות.
אתה צריך לשאול שאלה, דמות אחרת, מה היחסים שלה עם הדבר הזה?
אז נראה לי שאני אשאל את עמית, איך הוא מרגיש לגבי זה.
כן.
כי זה נראה לי... יותר מתאים לשאול את בקט מה קורה עם זה. לא, למרות שאני יודע, אני יכול לשאול את עתיד, איך הוא מרגיש, האם הוא מרגיש אחראי להתפשטות הזאת, אבל לא, אני אשאל את בקט פשוט איך הוא מרגיש.
וואו. רגע, אני עדיין מתמודד עם הבגידה, שנייה.
זה לא היה בגידה, לא הכרנו בכלל.
זה לא משנה.
זה סתם רצחנות.
בקט, אדם נבגד.
בדיוק. לא, ועכשיו כאילו...
בגידה.
הכל פה, תקשיב, זה הכל פה להוסיף חטא על פשע. בסופו של דבר, כשאני מגיע לעיר, כל דבר פה רק מחמם את בקט יותר. איך רואים? מר בקט? כל דבר פה הוא הולך, הוא רואה את הגשר ואת האנדרטה עם הסמל של, איך אומרים, זה נבנה על ידי משפחת בקסטר. הוא כל דבר פה הולך לרובע של משפחת בקסטר. הוא מה זה חם על הסיפור הזה? הוא מרגיש, איך אומרים, שהמכות מגיעות מכאן ולכאן, וככל הנראה זה שהוא עזב, האנשי המשפחה שנשארו לא עשו עבודה טובה. זה רק מחמם אותו גם על מה שלא נאמר, גם על הריב שעוד נשאר, על הדברים הלא סגורים, הוא מחומים כרגע יוצא מכליו.
טוב, אז עכשיו אני אבחר.
אתה רוצה לעשות לנו הפוך מהעיר עכשיו לעבר?
זה מה שאני הולך לעשות. אני אבחר את מגף הזכוכית, כי מגף הזכוכית היה לדעתי פעם אחד מהמקומות שהיינו יושבים בהם וזוממים, ויש סיכוי שגם האנשים שלכם היינו נפגשים שם, ריניק. אני חושב שאפילו יש סיכוי שזה המקום שבו נרקמו העסקים המשותפים שלנו, עסקי החבלה והנזקים המשותפים שלנו. ואני חושב שהשתנה הסטטוס של המקום מהבחינה הזאת שכל האזור הזה נעשה הרבה יותר גרוע. אני חושב שכאילו התעשייה פה התגברה בהרבה מסביב בסביבה, והמקום הזה, אם הוא היה במקום של אזור כזה של בעלי מלאכה, היום הוא כזה טבוע בין מפעלים. אוקיי, זה, ואני אשאל את ריניק, איך מבחינתך השתנה מגף הזכוכית בין טבעו בעבר לטבעו היום, ומה מקומו מבחינתך?
אז ריניק באמת בחר במגף הזכוכית בגלל שהוא תמיד היה מקום המפגש של המחתרת. הוא זוכר ממש את התכנונים של הפעולה של הפלת הגשר שהתבצעו שם. הוא אישית לא השתתף בפעולה, אבל הוא כמובן תמך, והוא מאוד מאוד קשה לו לראות את המקום כמו שהוא היום, מוקף בכל המפעלים. הוא חושב, אם אבא שלי היה חי, זה לא היה נראה ככה. אבל זאת גם הסיבה שהוא בחר במגף, כי הוא...
מזכיר לו.
בדיוק, בשביל לא לשכוח. זאת ממש אנדרטה מבחינתו, זה לא סתם פאב.
אני אולי אבל אצייר שהיום, דווקא את המפעלים שפה מסביב עכשיו, מלא ארובות.
עם קמחים של קמח.
עם מלא ארובות של ארובה. יפה מאוד. האמת שזה משחק די כיף. מה אתם אומרים, חברים? אנחנו רוצים לסיים?
בהחלט נשמע הגיוני.
מוזיקת סיום, איזה מגניב! מה אתם אומרים, חברים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, Retro Future Dirty מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
מעטים יודעים זאת, אבל למעשה הדמות של עמית הוא משפחת בקסטר, הוא הרי סר בקט. ומה זה סר בקט אם לא סיכול אותיות של בקסטר?
אנחנו, אם תהיתם, משטרת זה כבר בדרך אל איתי, אתם לא צריכים, כאילו...
רגע, זה משטרת בדיחות האבא או משטרת האל תתערב לשחקנים אחרים בתור שלהם?
לא, בדיחות האבא.
אוקיי.
לא הרגשתי שהתערבת באופן מזיק לשחקנים אחרים, הרגשתי שפגעת בי ועשית לי נזק איזה. סייקיק דמג'.
אם אתם צריכים ברד בקבוצה שלכם, אני עושה ממש מלא נזקים. עכשיו ברח לי השם של הקנטריפ של הברדים.